התשתית, פרק שלישי, מתחילים. ואנחנו מדברים היום על, על התשתית שלא... שבעצם דיברנו עליה כבר 40 פרקים, אבל בעצם עוד לא דיברנו עליה למת, אורלי?
כן, נגענו בכל מיני כיוונים, ואני חושבת שהיום אנחנו נצלול לעומק.
רשת החשמל, לא משק החשמל, רשת החשמל. הברזלים, התחנות משנה, השנאים, והאלקטרונים שזזים מצד לצד.
מה שכולנו רואים לאורך הדרכים, תמיד בנסיעות, בכל מיני מקומות.
ויש שם המון מקום לחדשנות והמון אתגר אם אנחנו רוצים להגיע לכלכלה דלת פחמן.
שזה קטע, כי זה נראה כמו הדבר הכי ארכאי, רובסטי, כאילו ישן, אבל בעצם מטורף כמה שזה פלטפורמה שצריכה. כל כך הרבה חדשנות.
גם צוואר בקבוק, וגם הסיכוי שלנו להצליח במשימה הזאת. אז כדי לקחת את החיי ולהפוך אותו לחדש ומגניב, הבאנו את מי שאחראי בחברת חשמל, גם על חדשנות, וגם על אסטרטגיה, וגם על שינוי מבני, אמיר לבנה, שהוא סמנכ"ל בחכי, חברת החשמל, שבא לפרק איתנו את כל הברזלים.
אנחנו נדבר גם על חכי בכלל בשוטף, על הברזלים, וגם על חכי היום, בזמן לחימה, בתקופה המאתגרת הזו, וזה זמן גם לציין את ארבעת הנופלים של חברת החשמל, ארבעת העובדים שהיו שם בשטח.
נפלו בעת מילוי תפקידם במלחמת חוות ברזל.
מילוי תפקידם לתת לנו את הביטחון שלנו, ואת היציבות שלנו, ואת הגריד, שהמשיך לתפקד. ואי זה חם ברוך.
אני בחברת חשמל בערך קצת מעל 20 שנה, רוב התקופה הזאת היא בתפקידים שונים בהנהלה, אחרי היום על כל הנושא האסטרטגיה של החברה, ועל תהליך השינוי המבני, הרפורמה במשק החשמל, למעשה ניהלתי אותה מרגע שהתחילה איפשהו ב-2003, חוויתי שם את כל החוויות והאירועים עם המדינה והוועדים והחברת חשמל עצמה עם כל האתגרים שלה, ואני אחראי גם על החדשנות והפיתוח העסקי בחברה. למעשה, בוא נגיד שכל מה שקרה במשק הזה ב-20 שנה האחרונות, חוויתי אותו, ראיתי אותו, הייתי שותף לו, עשיתי חלק מהדברים בעצמי, היה לי מזל ככה באמת להיות בשני עשורים מאוד מרתקים של כניסה של משק האנרגיה לבמה העולמית. זה בכלל בכל העולם, זה קרה גם בישראל בהבנה וכצפוי.
אנחנו רוצים לנצל את זה שאתה כאן, קודם כל בעצם בסדרה של פרקים שמתעסקת על הברזלים, על התשתיות בישראל. דיברנו בשני הפרקים האחרונים גם על גז וגם על דלקים ותזקיקים. אולי תנסה להסביר לנו איך משק החשמל לא עובד בישראל, אבל לא מהצד של השוק, כמו שדיברנו הרבה פרקים קודם, אלא ממש מהצד של הברזלים.
המושג המקצועי שמשתמשים בו, הוא נקרא electricity chain, או שרשרת החשמל, והוא למעשה מורכב מארבע או חמש חוליות, תלוי איך סופרים אותם, של שרשרת של תהליכים, שמייצרים חשמל ומוליכים אותם עד בית הלקוח. בקצה אחד זה השרשרת, זה מה שנקרא ייצור החשמל, וזה אוסף תחנות הכוח שמפוזר בכל המדינה, כולל ה-PV והרוח וכל אמצעי שיש בשביל לייצר חשמל. אני אעשה קצת הגבלה, אם ניקח את זה נגיד למשק המים, זה מקביל למתקני ההתפלה ולבארות, למתקני השאיבה הגדולים. את החשמל שמיוצר צריך להוליך בכמויות מאוד גדולות למרכזי הצריכה, זה מערכת שנקראת מערכת ההולכה. אם נגביל עוד פעם למשק המים, זה כמו המוביל הארצי, או זה כמו האוטוסטרדות, כביש 6, כביש 1 וכו', שמובילים תנועה בהיקפים ענקיים מהיישובים אל הערים.
שזה בעצם העמודי חשמל, המתח הגבוה, נכון. הגדולים שאנחנו מכירים.
זה עמודים, זה
מתח נקרא מתח לא גבוה, אלא על ועליון.
כן, על ועליון, סליחה.
ואגב, הסיבה שבכלל המערכת הזאת היא מתחילה ממתחים מאוד גבוהים ויורדת עד שהיא מגיעה לבית הלקוח, זה בעיקר כדי למנוע עיבודים של האנרגיה, ולכן ביציאה מתחנת הכוח המתחים עולים לרמות מאוד גבוהות, ולאט לאט עם שנאים יורדים עד שמגיעים לשנאי, על העמוד ליד הבית.
בוא ניתן רגע מספרים, מתח על ועליון זה 400 ו-161 קילו וולט בהתאמה.
400 ו-160, בעולם משתמשים יותר במתחים של 230-220, ובמקומות שצריך להוליך חשמל למקומות מאוד ארוכים, סין, בארצות הברית, ברוסיה גם עולים ל-750 וגם ל-1000 קילו וולט. כדי למנוע עיבודים שם בקווים של מאות קילומטרים. העיקרון אותו דבר, קווים עם קיבולת ענקית שמוליכה מאות ואלפי מגוואטים בקו אחד, שמזרימים מתחנות הכוח אל מרכזי הצריכה. שמגיעים למרכזי הצריכה, הם עוברים למערכת שנקראת מערכת חלוקה. גם מערכת המים מקורות מביאה מים בכמויות גדולות לפתחי הערים, ותאגידי מים וביוב מחלקים את זה ברשת העירונית, אז אותו דבר במשק החשמל, יש רשת חלוקה שמחלקת את החשמל ומגיעה עד ה3 מיליון בתי אב במדינת ישראל שהיא מחלקת להם את החשמל. אגב, אם נשווה רק למשק המים, במשק המים יש בין, תלוי איך סופרים, בין 50 ל-100 תאגידים שעושים את הדבר הזה, בחברת חשמל זה חטיבה אחת. כשהחשמל מגיע לבית הלקוח, יש מקטע רביעי שנקרא הספקה, שהוא יותר תהליך הבילינג והחשבון והקשר עם הלקוח הסופי. זה יותר דומה בשוק התקשורת למה שעושים גולן טלקומים כאלה וכדומה, שהם, וגם זה תחום שנכנס עכשיו לתחרות, לכן הוא גם מאוד על השולחן, של גופים שמדברים עם הלקוח, חותמים איתו את החוזה, עושים לו את הבילינג, מייצגים את צד הביקוש למעשה בתוך התהליך הזה של המשק. אז יש פה למעשה 4 מקטעים, ייצור, הולכה, חלוקה והספקה, ויש מקטע חמישי, אמרתי שתלוי איך סופרים אותו, שהוא נקרא ניהול המערכת, שבמדינות שונות נמצא במקומות שונים בתוך השרשרת הזאת, הוא בגלל למעשה מגדל הפיקוח הולכה, שמפקח על כל התהליך, הוא אחרי על שוטר תנועה שאומר איך האנרגיה תזרום, הוא אומר לאיזה תחנת כוח לפעול, או מפעיל את המנגנון שוק שקובע איזה תחנת כוח תפעל, הרבה פעמים גם הוא עוסק בתכנון של המשק ארוך טווח.
בעצם חברת נוגה, שהייתה בחברת חשמל, והיום היא בעצם יצאה כחברה ממשלתית עצמאית.
נכון, יש כמה מודלים בעולם לדבר הזה, אז המודל שלנו יותר דומה למודל האמריקאי, אבל כן.
ואיך בעצם אז חברת החשמל, או חכי, כפי שהאקוסיסטם אוהב לקרוא להם, לכם, שונה בעצם חכי ההיסטורית?
למעשה להסתכל על השרשרת הזאת, ולבוא ולשים, להפריט ולהפריד מקומות שבהם התחרות היא רלוונטית. במקרה שלנו, המקומות העיקריים זה בצד אחד של השרשרת, ייצור החשמל, ובצד שני של השרשרת, אספקת החשמל. שתי הקצוות האלה. באמצע יש רשת, שזה מערכת ההולכה והחלוקה שדיברנו עליה, שהיא מונופול טבעי, אחד מונופול ארצי ואחד מונופול אזורי, ולכן ההתמקדות, וזה גם מה שעשו למעשה בארץ, התמקדו בחלקים שבהם אפשר להכניס תחרות, התחילו בהתחלה מהייצור, וזה התהליך שקרה של מכירת תחנות הכוח של חברת חשמל, ועוד הרבה דברים שעשו ברשות חשמל כדי להכניס הסדרות שמעודדות תחרות, למשל בתחום של ה-PV, דומה, אז טיפלו בהתחלה בתחום הייצור, היום פחות מ-50% מהחשמל במדינה מיוצר על ידי חברת חשמל, משהו כמו כרגע, בימים אלה ממש, משהו כמו 45%.
אנחנו בסוף שנת 2023, ובדיוק התבשרנו סוף סוף על מחירה של תחנת הכוח אשכול.
נכון.
שהיית מעורב במחירה שלה. אז אמנם הפרק הוא על גריד, אבל כן, כמה קשה למכור תחנת כוח?
זה לפודקאסט שלם, אבל זה אירוע מאוד מורכב, תסתכלו רק על השוויים של הדבר הזה ותבינו את רמת המורכבויות, כאילו כל תחנת כוח פה זה כמו סלקום או פרטנר או כאילו בשוויים שלהם.
וכמה היא נמכרה ולמי?
התחנה הזאת נמכרה ב9 מיליארד שקל לחברת או לקבוצת דליה, דליה אנרגיות. אחרי תהליך מאוד מסוכר בעיתונות ומאוד מורכב, כולל עתירות לבתי משפט וכו', היה שם תהליך מורכב, אבל גם בלי הבעיות המשפטיות או דברים כאלה זה נכס מאוד מרכזי בכלכלה של מדינה, חירה שלו מורכבת כי זה כמו לפעול, למכור מפעל מורכב עם מערכת מסובכת של שיונות ושל חוזים, זה אירוע מורכב כלכלית.
עובדים, שיטות עבודה מול הרשת, ניהול של הספקה, זה עניין.
אז עם כל השינויים האלה, אני משערת שכל התחום של הניטור והטיפול של כל עשרות ומאות אלפי הקילומטרים נהיו מאתגרים יותר, לא? מה האתגרים שקיימים היום בשינויים האלו?
המעבר או הכניסה של הטכנולוגיות החדשות שהמטרה שלהם להגיע ליעדים של זירו קרבון, של אפס פליטות ושל אנרגיות מתחדשות והפחתות זיהום, משק החשמל בכל העולם התחיל לעבור תהליך של שינוי טכנולוגי, תחום התחבורה התחיל להיגרר אחריו ולעשות שינוי כזה.
יהיה לנו קצת ויכוח על זה. מי גורר את מי.
אוקיי, אפשר להתווכח. אני חושב שזה די מובהק. אני אסביר.
אני תמיד אומרת לאשל שהחשמול של תחום התחבורה הפך את אנרגיה לסקסי פתאום.
יכול להיות שהפך לסקסי, אבל במובן הטכנולוגי, התחבורה זזה לכיוון החשמול, כי החשמול הציג אפשרות לקבל אנרגיה ירוקה.
כן, למרות שבסופו של דבר אחד האתגרים הגדולים בתהליך החשמול הוא בדיוק ההספקה של האנרגיה.
נכון.
כלומר, אני חושבת שבוא נגיד הם משפיעים אחד על השני מאוד, ושניהם מאוד דוחפים אחד את השני
לעתיד
טוב יותר, אבל שיש בו הרבה אתגרים היום.
נכון.
אבל בסוף למה אני אמרתי את זה? כי זה מחזיר אותנו חזרה לגריד. כדי שיהיה אפשר לעשות משהו ירוק, אתה צריך אנרגיה ירוקה זמינה איפשהו, והצפה בקבוק זה הרשת.
זה מחזיר לשאלה שלך, מה קורה לרשת וסוג של רשת כבישים טיפשה, נקרא לזה, שפתאום צריכה להכיל הרבה יותר תנועה של מכוניות, מהרבה יותר כיוונים, מהרבה סוגים, מלמטה ומתחת לאדמה ומכל הכיוונים. גם רשת החשמל פתאום פיווי מייצר לה בכל מיני מקומות, יש לה אגירה, יש לה רכבים חשמליים. הרשת חייבת להפוך לרשת חכמה. זה כאילו הביטוי של סמארט גריד, של דיגיטציה, של ניטור, ואנחנו משקיעים המון עבודה ומשאבים בכל העולם הזה של שליטה ברשת, גם של ניטור של הרשת, גם של אנליזה ודיגיטציה, ואני יכול להגיד גם שבחלק מהדברים אנחנו נמצאים ממש בחזית הטכנולוגיה בעולם, עם חברות שאנחנו משקיעים בהן, מפתחים איתם טכנולוגיה.
אני חייב שתרחיב, תספר לנו קצת על טכנולוגיות חדשניות בצד של הגריד.
אז דבר ראשון שבכלל חייבים, וכל חברות החשמל בעולם מחפשות, זה לנטר את הרשת. כי היום הרשת, לא משנה אם זה בסין, בארצות הברית או בישראל, קו החשמל, עמודים וטיילים, אבל אם יש תקלה בקו, ואם יש הפסקה או קצר או ניתוק של המערכת, היום שום חברת חשמל לא יודעת איפה זה נמצא. היא צריכה לשלוח בן אדם שיעבור את הקו, יסתכל בעיניים ויחפש את התקלה. היא יכולה לשמוע תלונות מאנשים שמחוברים לקו, אין לנו חשמל, אבל היא לא יודעת איפה התקלה. במרבית רשתות החשמל בעולם. לכן אתה חייב להתחיל לשים רגשים שיתחילו לנטר את הרשת ויגידו לך באיזה מקום קורה תקלה, או עשרות פעילויות עם הדבר הזה, זה ממש פעילות תפעולית שוטפת אצלנו, הנושא של רחפנים. כשאתה שם רגשים שמנטרים את הזרם, את המתח, את כל התהליכים הפיזיקליים שקורים ברשת, הם יודעים היום בעזרת אנליזה, לבוא ולהגיד בנקודה כזאת וכזאת, בקילומטר כזה וכזה, בעמוד כזה וכזה, יש לך עכשיו תקלה, הם יודעים יותר מזה, הם יודעים להסתכל.
להגיד שזה מתחיל בכלל.
בדיוק, הם יודעים לעשות מה שנקרא תחזוקה מונעת, או predictive maintenance, ולהתחיל לראות, פה יש לך איזה מבודד, שעכשיו מגמגם לך, ועושה לך קצרים קטנים, ומתחיל להכניס לך הפרעות, וזה משהו שהתפקיד שלו הוא גם לשפר את אמינות האספקה, גם לקצר את זמני תיקון התקלות, וגם לא פחות חשוב, לדעת כמה תנועה עוברת בכל כביש, ולנהל את העומסים בצורה יותר טובה, כדי לבנות רשת בצורה אופטימלית. אם אתה יודע לנהל את הזרימה בכבישים יותר טוב, אתה לא צריך לבנות, פחות כבישים ופחות קווים בשביל לנהל את התנועה, אז אותו דבר בחשמל, אם אתה יודע מה העומס שנמצא עכשיו בקו, וכמה אתה יכול עוד להזרים אליו, ולא צריך לנחש את זה, אז אתה כמובן יכול על אותו קו להכניס, למשל, הרבה יותר אנרגיות מתחדשות, לחבר הרבה יותר מתקנים של אנרגיה מתחדשת, ולהעביר אותו לשם.
אני חושב שבקצה הפירמידה של הניטור המתקדם, זה לא רק לזהות איפה העומסים ואיך הם משחררים אותם טוב יותר, זה, יש תחום שנקרא DLR, Dynamic Line Rating.
לזה התכוונתי, לא רציתי לסבך יותר.
הכל בסדר, בשביל זה אני אכנון אנרגיה כאן, בא לתת את הזווית.
תגיד לי בעברית מה זה DLR.
בעצם ניהול דינמי או משתנה של הקווים. תנסי למיין שיש איזשהו קו שיש לו קיבולת מסוימת, ואז ביום קר במיוחד, הקו, בגלל שהוא קר, הוא יכול להעביר אולי יותר חשמל. כי זה לא מגיע לסף שלו. אז אם מנטרים את זה בזמן אמת, ויודעים גם מה הטמפרטורה, ומצד שני כמה אנרגיה עוברת בפנים, אפשר בעצם להוסיף באופן וירטואלי יותר קיבול על הקו. וחושב שהשקעתם בחברה בתחום.
השקענו בשתי חברות, ואנחנו עושים כבר מספר פיילוטים, כדי באמת לראות שהדבר הזה עובד. כמו שיש לי הסביר, הקבל, ככל שהוא מועמס יותר, הוא מתחמם, ככל שהוא מתחמם, הוא מתארך, המתכת מתארכת, והוא מקבל את הבטן שאתם רואים שנוסעים לאורך הכבישים, כן. הוא יכול להגיע עד רמה מסוימת של שקיעה, והיכולת למדוד את עומק השקיעה הזאת, למעשה מאפשר לך לדעת כמה עומס אתה עוד יכול להעביר בקו, ואם אתה מחשב את זה בצורה סטטיסטית, תיאורטית, אז אתה נאלץ לקחת איזשהו ניהול סיכונים ולהגיד, אני לא יכול יותר להעמיס את הקו הזה, כי סטטיסטית הוא כך וכך מועמס, אבל אם אתה מודד את המדידה האמיתית, ומעביר אותה למערכת השליטה והבקרה שלך, אתה יכול לדעת, אוקיי, עכשיו תזרימו דרך הקו הזה עוד כך וכך מגוואטים, אין שום בעיה, ואתה יכול לנצל בצורה הרבה יותר יעילה.
לנהל בהתאם למציאות ולא לתיאוריה.
ואני חייב לשאול, איפה עובר הקו העדין הזה בין הניהול עצמו של אותה זרימה לבין הניהול של התחנות כוח? זאת אומרת, איפה הקו בין נוגה וחכי? בתור ה-ISO, המנהל מערכת, וה-TSO, המנהל של ההולכה. מי אחראי על מה?
קודם כל, את מערכת ייצור, למעשה אוסף את התוכנית העבודה של כל תחנות הכוח ביום למחרת, שם אותה למערכת ממוחשבת ובודק ומוודא שבכל נקודת זמן יש לו תמיד חשמל לספק את הסחורה לכל המשק. הוא אחראי לבדוק איזה תחנות כוח עובדות, וגם לראות שהחשמל בגדול מיוצר גם בפונקציית העלות הכי נמוכה שיש, הכי אופטימית, בכפוף לסט של אילוצים שהוא צריך להתמודד איתם. אחר כך הוא גם אחראי לנהל את מערכת ההולכה, מערכת האוטוסטרדות נקרא לה, ולראות באמת שהאנרגיה מגיעה לאיפה שהיא צריכה להגיע, שהיא המערכת יציבה, שרידה ואמינה.
ואיפה חכי נכנס לתמונה?
בעולם, בחלוקת התפקידים, אנחנו מנהלים את מערכת החלוקה. אנחנו למעשה מסתכלים על המערכת של המתח הגבוה והנמוך, גם ברמות העומסים וגם ברמות מינות, שרידות וכדומה, ואם יש תקלות, אנחנו גם הולכים ומתקנים אותם, אנחנו למעשה מתקנים את התקנות גם במערכת ההולכה, אז יש פה למעשה סוג של שיתוף פעולה, שיש לו קו גבול, שהקו גבול הזה למעשה נעמד בין מערכת ההולכה למערכת החלוקה, ושם גם מתחלק לניהול.
כמה פעמים עלה פה בפודקאסט, שהגריד הוא בעצם איזשהו חסם מאוד גדול להטמעה של מתחדשות, של כל מיני טכנולוגיות חדשות. איך משחררים את החסם הזה כמה שיותר מהר, בשביל לאמץ? ממה שאני מבינה, באסטרטגיה ובחזון, הרצון שלך הכי לאמץ כמה שיותר טכנולוגיות, וכמה שיותר אנרגיות.
ואני רוצה להוסיף, נשמע שאתם מאוד חדשניים ומאוד עושים, מה שניתן עם הרשת הקיימת, אבל גם לזה יש גבול.
משק החשמל בכל העולם, זה לא ישראל, כאילו שלא נתבלבל אפילו לשנייה, הבעיה הזאת היא קיימת בכל מדינות העולם. נכנסו לעולם של האנרגיות המתחדשות, ששינו את שיטת ייצור החשמל בקבועי זמן של שנים בודדות. נכון שהתהליך עצמו, כניסת הטכנולוגיה וכדומה, הייתה הדרגתית, אבל אם ניקח את ההחלטות הרגולטוריות של ישראל, יעדים של אפס פליטות וכדומה, זה הכל דברים שקרו בתוך עשור אחד, אפילו חצי עשור. המערכת התשתיתית הזאת לא יודעת להגיב בשום מדינה, ולכן בכל המדינות הדבר הזה הוא זהה, לשנות את שיטת ייצור החשמל מצד אחד, ומערכת הכבישים שמוליכה אותו, מערכת הקווים, בנויה לשיטה אחרת. וכל מדינות העולם צריכות להכפיל, להשליש, את רשת שהן צריכות לבנות כדי לתמוך בטכנולוגיות החדשות האלה, זה חסם מובנה בקצב ההתפתחות של הטכנולוגיה. בישראל, אם אתן לכם רק שתבינו כאילו מספרים, אם בעשור הקודם, 2010 עד 2020, בנינו בערך 500 קילומטר של מערכת הולכה, אנחנו צריכים בעשור הבא, עד 2030, לבנות מעל 2,000, כאילו פי 4. אם בנינו 5,000 קילומטר של מתח גבוה במערכת החלוקה, אנחנו צריכים לבנות מעל 15,000, פי 3. בנינו 20 תחנות משנה, שהם הרכיב המרכזי שמשנה את המתחים במערכת, ומחלק אותם, את העומסים לתוך המערכת, אנחנו צריכים לבנות בין 80 ל-90 תחנות. אם הכנסנו בעשור הקודם 500,000 לקוחות חדשים, בערך מ-2.5 מיליון ל-3 מיליון בתי אב, אז בעשור הנוכחי ייכנסו עוד 500,000, אבל גם ייכנסו עוד 1,000,000 מכוניות חשמליות.
כן.
ותיכנס הגירה, וייכנסו דאטה סנטרס, ייכנס חשמול של מרכזי אוטובוסים, ותיכנס רכבת חשמלית, וייכנס מטרו, וייכנס, אני יכול להמשיך לדבר, כאילו, זה פשוט, כאילו העולם זז לחשמל, ובאמצע יושבת הרשת שצריכה לחלק והיא לוקח זמן לבנות קווים, לוקח זמן לתכנן אותם, לוקח זמן לאשר אותם, זה דברים שהם שינויים, כאילו ברמה של תשתית מדינתית. אני שוב חוזר, זה לא בעיה של ישראל. תלכי לגרמניה, תלכי להודו, תלכי לארצות הברית, תלכי לאנגליה, כולם באותו...
ברור לי, כולם נוהרים לחשמול ולהורדת פליטות ולהטמעה של מתחדשות.
בכולם פיתוח הרשת מצא את עצמו פתאום, צריך לרדוף אחרי שינוי טכנולוגי במקום אחר, שהמערכת הסטטוטורית והמדינתית מתקשה לתמוך בה.
כמה זמן לוקח להקים קו מתח עליון או מתח על בארץ?
מרגע שאתה רוצה להקים אותו ועד שהוא מתחיל לעבוד, אנחנו ככה לוקחים מספרים של עשור כמפתח, וואו. אבל אתה בגלות יכול לגלות גם קווים ש-15 שנה ו-17 שנה.
אז איך עושים את זה?
המפתח היחידי שיש, זה שיתוף פעולה של מי שאחראי על התכנון של המערכת, שזה נוגה, אחריות שלנו להקים את הרשת, ומשרדי ממשלה וגופי תכנון.
אז מה עושים? מגבירים את התקשורת בין כל הגופים? איך כאילו, איך מייצים? כי מה שאתה מדבר זה קושי עצום. צריך בעצם לעשות על כל, אמרת לפחות פי 3, פי 4.
אוקיי. אני חושב שזה מתחלק ל3. יש שינויים טכנולוגיים שאנחנו מכניסים. יש טכנולוגיות, למשל, שאנחנו בודקים אותם עכשיו, שנקראת כבלים חמים. זה כבלים שבנויים בצורה שונה מהכבלים שקיימים היום במערכת, עם איזשהו ליבה של סיבי פחמן, שיכולים להעביר פי 2 אנרגיה מהקווים הנוכחיים. כיוון שני, זה תת קרקע. יש מגמה כללית של מעבר לתת קרקע במקום קווים מיליים. אנחנו למעשה רוב רשת החלוקה היום, אנחנו בונים בתת הקרקע. 90% ממנה זה קווים תת קרקעיים. ממש קילומטרים בודדים בשנה בונים בקווים מיליים. שזה מתח נמוך ומתח גבוה בתוך הערים ובסביבות הערים.
במחתי שרמון עומדים להכניס את כל הקווי מתח עליון שחוצים אותו מתחת לאדמה.
נכון. איפה הבעיה פה? וזה תמיד הטרייד אוף, כסף. התשתית העילית, התשתית התת-קרקעית עולה פי 5 או פי 7 או פי 10 מהתשתית העילית. הפערים האדירים האלה בעלות גורמים למעשה בכל העולם, וגם פה רק במקרים מאוד נדירים שמים קווים כאלה בתת קרקע. אנחנו מנסים עכשיו לחפש טכנולוגיות שיוזילו את ההבדלים האלה. דברים נוספים שאנחנו עושים זה לשנות שיטות עבודה ולייעל שיטות עבודה ולהגדיל פריון של מה שאנחנו עושים כדי להקים יותר רשת. ואני חושב שגם בתחום הסטטוטורי יש התקדמות והתפקחות במהלך השנים, לא תמיד, אבל בנושא של גופי תכנון שעוזרים בנושא הזה. מי שאחראי על הנושא הזה למעשה נוגה, חברת נוגה, אבל אנחנו עשינו את זה במשך עשרות שנים, וזה נושא מאוד מאתגר. זה אולי אחד החסמים המרכזיים, אם לא המרכזי שבהם, לפתח רשת.
אנחנו בימים לא כל כך פשוטים, מלחמת חרבות ברזל, ובתור חברה שמספקת תשתית קריטית, אני בטוח שהמלחמה משפיעה לכם המון. מה האתגרים בזמן לחימה, גם שקשורים לרשת וגם שלא קשורים לרשת?
כשקורה כזה אירוע, פתאום... אתה רואה שיפט כאילו בתפיסה ובהבנה של החשיבות שיש למשק זרוע כמו חברת חשמל, זרוע חזקה פיננסית ועם יכולות ביצוע, לא אגיד לא מוגבלות, אבל בסקאלה שונה מאשר בכלל של שוק פרטי ושל גופים אחרים. פתאום כולם מבינים כמה הדבר הזה חשוב. כשהמלחמות עוברות, אתה רואה מהר מאוד איך כולם שוכחים ו... עברה חצי שנה, שנה, ואחרי 3-4 שנים פתאום כל הנושאים של הפרטות והפרדות ופיצולים ושוק פרטי חוזרים לשיח המוביל, ואז קורה עוד כזה אירוע ופתאום מבינים שמשק לא יכול להישאר כמו שצריך חברת תעופה שיודעת להביא אנשים שצריכים להגיע, או חברת ספנות, או...
ואתה חושב שהרפורמה חברת חשמל בהקשר הזה איכשהו החלישה את ה... עמידות של המשק האנרגיה הישראלי?
אני חושב שהיא נעשתה בצורה מאוזנת, והיא שיחקה נכון אם להכניס תחרות לתחום שאפשר להכניס תחרות בתחום הייצור, עדיין השאיר אותנו כשחקן משמעותי שאפשר להסתמך עליו, וגם השאיר עוגן ליבה של יכולות במשק, שהיא משמעותית, שאנחנו רואים אותה עכשיו מתפקדת, וכולם היום מבינים את החשיבות שלה. האנשים שלנו הם כמו לוחמים היום. אתם בחזית, אתם יודעים גם שלצערנו נהרגו לנו 4 עובדים כבר עד עכשיו. טרגדיה גדולה, אבל זה מראה כאילו את הגדולה ואת הנכונות ואת המחויבות של קהילה של אלפי עובדים, אוכלוסייה, לרוץ לפני המחנה, והם, אגב, הם לבד שם. כלומר, זה הצבא והם.
יהי זכרם ברוך, וכולנו תקופה לא, לא פשוטה, וזה באמת שליחות, כי התשתיות הקריטיות בימים אלו נותנים לנו את הביטחון והיציבות שאנחנו האזרחים צריכים. חשמל, אור, זה דברים שמובנים לנו מאליו. רק לחשוב שדבר כזה יתערער בימים שהם גם ככה כל כך מעררים, זה מביא לנו את המעט יציבות שיכולה להיות לנו בחיינו. ודיברנו הרבה על, על טכנולוגיות ועל העניין שלכם. האם בזמן לחימה יש פתאום צורך בטכנולוגיות חדשות שעלו?
האמת היא שכן, ממש בתהליך מואץ בחדשנות, זה נושא של מיגונים של העובדים. אנחנו חברה חיצונית שנקראת אקסיומה, ואחד עם האנשים שלנו ועם סיור מוחות, בנינו ממש במספר מאוד מואץ של, של שבועות, מיגונים גם לאנשים שמטפסים על הבמות, הרמה שעד היום צריכים, הם עולים על הבמה, לתקן את הקבל הקרוע, הם חשופים, שיש צבע אדום, כן. הוא גם לא יכול לרדת.
וואו.
הוא כאילו פשוט מרזיק אצבעות עם הקפלס והשכפץ, ומקווה שלא יהיה עליו רסיסים. אז עשינו מיגון של התא עצמו, ועשינו גם משהו שלא קיים בעולם, למיטב ידיעתנו, זה מיגונית ניידת. בנינו יחד עם רפאל, איזשהו מיגונית שתשלובת של מתכות, שיושב על נגרר שלנו, נגרר רגיל, מבצעי שלנו, ופשוט הצוותים לוקחים אותו, נכנסים לשם משהו כמו 6 אנשים תוך 10 שניות, ואז הצוותים פשוט לוקחים את הבונקר הנייד הזה, ומספק להם הבטחה. אז זה דוגמה כאילו לסוג של פיתוחים מהירים שעשינו.
יש לנו בפודקאסט כמה שאלות קבועות שאנחנו שואלים את המוריינים שלנו, על מה הדבר הגדול הבא בתחום האנרגיה והמוביליטי?
כבר היום חברת חשמל יודעת לשרוף תחנות הפחמיות שעוברות עכשיו הסבה לגז, במקביל להסבה שלהם לגז, אנחנו כבר מכינים אותם לשרוף מימן. וכשיהיה לנו מימן ירוק או כחול, אנחנו יודעים, אפשר להגיד, תוך השקעה לא מאוד מסובכת, וזמן יחסית קצר של שנה, שנתיים, לא משהו מסובך, לשרוף או להשתמש ב-40% מהאנרגיה שהן מייצרות במימן. תחנה קיטורית כזאת שעובדת על גז טבעי או עובדת על פחם, 40% מהאנרגיה שלה היא אנרגיה שלא פולטת זיהומים. זה משהו שהוא דרמטי ברמות כאילו של שינוי דרסטי במדינה.
אתה בעצם רומז פה שחברת חשמל תיכנס לתחום ייצור המימן?
אני לא רומז. אני אומר שברמה האסטרטגית, המשק יוכל להכניס טכנולוגיה ירוקה בלי פלטות, שלא סובלת מהחולאים של PV שלא עובד כל הזמן, או של רוח שהוא תנודתי, בתנאי שיהיה זמין דלק מימן ירוק, ואנחנו נערכים לזה.
אני חושב שכיסינו הכל.
אני חושבת שכן, אנחנו הגענו לסופו של פרק נפלא. האמת שזה סיומת מושלמת לטרילוגיית התשתיות.
התשתית.
כי ככה נגענו בהמון דברים, והסדרנו גם הרבה דברים שדיברנו עליהם במקרו, קצת ירדנו למיקרו היום, וזה היה ממש מעניין. אמיר לבנה, סמנכ"ל אסטרטגיה, חדשנות ושינוי מבני של חברת החשמל. המון המון תודה על הפנינים שלך, על הסתכלות גם היום, גם מחר, גם עוד 30-50 שנה. מעניין איך אתה רואה את הדברים ומה שאתה מביא לשולחן. ממש שיחה מעניינת.
לגמרי. אני רוצה להודות למשרד האנרגיה שמאפשר לנו להקליט את הפרקים האלה ועוזר לנו לגעת בדיוק בנושאים הרלוונטיים לתקופה.
ותודה למייקרוסופט פור סטארט-אפס שגם בימים אלו מאפשרים ותומכים ככה להקליט את הפרקים. אתם מוזמנים לשמוע אותנו בכל פלטפורמות העסקתים, מוזמנים למצוא את הפרקים בכל פלטפורמות הסושל, שנזכה לימים שקטים.
אמן. אורלי, תודה רבה.
תודה.